הבאים לפינה העברית, כנראה גרין, היום מתארחת אצל ראש ועד נווה שאנן בחיפה ישראל. אצל צביקה ברבי. חשבתי שכדאי לי להקדיש תוכנית שתדבר לנו. נווה שאנן של היום היא כל כך שונה לנווה שאנן שאני הכרתי בתור ילדה, שלא היו מכוניות אפילו על הכביש פה. והמרכז פה זה היה מקום מאוד רחוק מהבית שלי, והיית עובר ברחוב, היה קנים בדרך, זה היה מסוכן. ואני מדברת לך לפני 60 שנה. אז תאר לך, אמא שלי שהגיעה הנה, ב-42, היה סכנת חיים לעלות לנווה שאנן. היה מפעל שלהם בהדר, ואבא שלה...
הדר ונווה שאנן, כן. זאת הייתה יחידה אחת, כן. אז בזמנו. אז אנשים ירדו... לא יודעים את זה.
כן, כן. כי הם ירדו למטה ללמוד בגימנסיה יאליק. היא ירדה עם קבוצה, הם אספו אחד לשני מהבית פה, והם ירדו ברגל דרך האזור של הערבים, והערבים זרקו עליהם אבנים. אבל אותי מעניין קצת שאת תספר, נווה שאנן השתנתה לאחרונה מאוד. אני מאחרונה. אני שמתי לב. פעם המרכז שלנו היה בחושי, מרכז תרבות.
עדיין.
גדול. כן. אבל ראיתי שגם פה המרכז מאוד מתפתח, ויש פעילויות אפילו בספורט, רגיל ילדים פה במרכז. אז כדאי שתספר לנו קצת, מה ההבדל בין נווה שאנן?
זהו, אני קודם כל תושב נווה שאנן משנת... 86. אני בא ממשפחה מהדרום בכלל. משפחה קשיית יום, 13 ילדים, משפחה מאוד קשה. הגייסתי לצבא, בוא נאמר, כנער מאוד יכולת. פעם זה היה טרנד, אבל היום, איך אומרים, יודעים לטפל. וככה לימים הכרתי את אשתי ובאתי לפה בשנת 86, נער צעיר, בלורית. ונווה שאנן ישר נכנסתי אליה. תמיד כשנסעתי לקו 17, כמו שאת נזכרת, אני שם לב העיניים שלך בורקות שאת מספרת על נווה שאנן של פעם. ותמיד אני מספר לילדים שלי שהכרתי את אמא והייתי בא מהתחנה המרכזית, מחכה, הייתי מתרגש, הייתי נכנס לנווה שאנן, העלייה של יד לבנים,
לאט,
ואתה מתחיל להסתכל ימינה, ולא היה צפיפות כמו שיש היום. נווה שאנן מונה 80,000 תושבים. זה לא אחת או שתיים, 80,000 תושבים. ונווה שאנן ורמז הוא, בוא נאמר, זה, קוראים לזה שכונה, זה הרובע הכי גדול בארץ, מבחינת אכלוס בתוך עיר. לנווה שאנן יש מן הסתם גם ועד, שהוא ועד פוליטי, ועד כל אחד עם האג'נדה הפוליטית שלו, שמונים 31 חברי ועד. ואני כיושב ראש ועד נווה שאנן ורמז, יש לי קואליציה, יש לי אופוזיציה, מתקבלים החלטות, זאת אומרת, מכינים את התוכניות. בשנה האחרונה, אני עד לפני שנה, ובשנה הזו אני יכול להגיד לך, נווה שאנן, מכיר את ההיסטוריה של נווה שאנן כאגודה שיתופית, שאנשים היו מחכים ולוקחים את המים ממגדל המים, והשמירה, והקטיף, והעבודה, והפרדיסים. הפעם ההיסטוריה של נווה שאנן ורמז זה כמו הסיפורים של המושבניקים של פעם ששמעו במקולת ועל על הנשקייה. הייחודיות של נווה שאנן ורמז היא לא, היא מצליחה לשמור קצת על הצורה שלה, אבל היא מיוחדת בהרכבים שלה. אנחנו נווה שאנן ורמז זה שהיא מאוכלסת מיהודים, נוצרים, ערבים, דרוזים, ומכל העולם נכנסים אליה, ממרוקו, מתוניס, מפולין, מאלג'יריה, מרומניה, מאיפה שאת לא רוצה, יש לנו כאן... נווה שאנן היא עיר בתוך עיר. יש פה שבעה בתי ספר, שישה בתי ספר יסודיים, שמחולקים מן הסתם כל אחד בגזרה שלו, ויש בית ספר עירוני ג' שהוא בית ספר קולט את ילדי החטיבה וחטיבה העליונה. אנחנו מאוד משקיעים בבתי הספר, במיוחד אני כל כולי, גם כיושב ראש ועד נווה שאנן ורמז, אני גם יושב ראש ועדת החינוך של נווה שאנן ורמז, וזה תמיד אומרים, בגלל מה שלא היה לך, אתה מנסה לדחוף כנראה קדימה, ואחד הדברים שנכנסתי אליהם בצורה מאוד מאוד חזקה, זה הקמת מרכז למידה של אנגלית, מתמטיקה ושפה לילדי רובע נווה שאנן, 4 שעות בשבוע, כדי לחסוך להורים את העלויות האלו, זה 100 שקל לשעה, 400 שקל בחודש, בשבוע, כפול 4, אז כבר מגיע לאלפי שקלים פה לתושב שחוסך, וכל זה למעשה, ילדים מלמדים ילדים. בית ספר עירוני ג' כיתות י' י' א' עושים את המחויבות האישית שלהם אצלי בתוך בתי הספר היסודיים.
הבנתי.
ואז למעשה כולם מרוויחים מהסיפור הזה, וזה למעשה תמיד אנחנו גודלים על, את יודעת, אנחנו גודלים בדרך כלל על פרצופים, על ריחות. אז תמיד אני אומר, כדי למלות את עירוני ג' ושלא יתרוקן לי 100 אנשים, אז הילדים הקטנים שנמצאים בתוך בתי הספר, העיניים שלהם תמיד על התלמיד שנמצא בעירוני ג' וגם המעבר שלו מיסודי לחטיבה הוא יהיה מעבר רך ולא בצורה אגרסיבית, כמו בצבא שאתה מתגייס, פתאום אתה לא מכיר אף אחד, אתה לא מסתכל ימינה באוהל, אתה אומר וואי וואי איפה אני נמצא, איזה בלגן. כאן אנחנו רוצים לעשות את המעברים בצורה מאוד מכובדת. עוד בנושא החינוך, דברים שהפכנו אותם, לקחנו 45 ילדים מאותו יכולת, שאנשים שאין להם מה לאכול ומה לשתות, ואני מעניק לכל אחד מלגה של 1,600 שקל, הוא משחק שחמט אצלי, זה 45 שחקנים, פתחנו כיתות לימוד לאנגלית, פתחנו כיתות תיאוריה, שיוכלו לנסוע ברכבים, זאת אומרת, אני מנסה כל הזמן לשנע ולתת לילדים מצד אחד לצאת מהבית, ולא להיות כל היום באינטרנט ולהתחיל להשתגע, כמו פעם במחנות, אתה יודע, היינו יוצאים, כמו בצופים, כמו בשומר הצעיר. היום אתה רואה את הילדים בשעה 4, הם תעמדי כאן ברחוב, הם הולכים עם תיקים, מגיעים לבניין הוועד, לאולם למעלה, לאולם למטה, ואם זה בשחמד, ואם זה באנגלית, ואם זה במתמטיקה, זה מדהים. הדברים האלו לא היו בעבר, וזה נשווה שענן משתנה, היא נפכת, אני מנסה להגיע למרכז השחמט, בוא נאמר, מבחינתי, עד 10 מועדונים כאלו בנווה שאנן, כדי להגיע למעצמת שחמט בארץ. דבר שהוא מטורף שלעצמו, היום אני עומד על 3, אבל אם ניפגש עוד 2-3, אני מאמין שאני אכפיל את המועדונים. מבחינת התשתיות של נווה שאנן בכבישים, פעם היה כביש היום חד סטרי והיית צריך להתגרר אחרי אוטו, היום כבר אין את הדברים האלו. אמרתי, הכבישים, פיתחנו אותם, יש כביש שהוא 3 מסלולים, יש כביש שהוא 2 מסלולים, אבל אין כבר את ה... אתה יודע, אנחנו לא גוררים אחד את השני ואחד אחרי השני. הרמזורים, הכיכרות, הפרחים, השילוט, גם על השילוט מתבסס על ההיסטוריה של פעם, של אותם אנשים. הכיכר הגמי ועוד כיכר כזאת או כיכר אחר, שלמעשה, למעשה, בוא נאמר, השורש של, של נווה שאנן. זה מבחינת ה... והיום כעת, הכניסה לנווה שאנן היא מכמה מקומות.
כן, זה.
פעם הייתה רק במקום אחד, אז היום זה מנשר וממרכז חורה ומרכז דניה ומהעיר התחתית. כולם נכנסים דרך כולם, וראש העיר שלנו, שהוא ראש עיר מדהים, יונה יאב, שהוא גם הבוס שלי, במקרה הזה פתח את המנהרות, שהיום אתה אפילו לא צריך, אתה יוצא מנווה שאנן, נכנס למנהרה, דקה וחצי אתה מהצד השני של העיר. הפיתוח של עצמו, צריך לזכור שאנחנו רק מדינה קטנה, אבל הפיתוח של עצמו הוא פיתוח ענק ומפלצתי במונחים של תושבי נווה שאנן, במונחים של הישראלים עצמם, וזה אנחנו רואים כל יום בפיתוח של הכבישים שהם לא מספיק, אבל אנחנו כל הזמן מנסים לשדג את עצמנו מבחינת הפיתוח של הכבישים. מבחינת דברים שאנחנו למעשה, גם אם אני נוטה לך עכשיו את נושא התשתיות, נושא התשתיות של נווה שאנן, אנחנו מאוד מקפידים על, על היופי, על הנוי, על האסתטיקה של המקום. אם אני מניע שהסתובבת וראית, כל פינה יש ירק, כל פינה יש פרח, כל פינה יש איזשהו עץ, וזה דבר שהוא לא מובן מאליו, וזה לא נמצא בכל הערים פה במדינת ישראל, במיוחד אם נווה שאנן, גם כשתצאי עכשיו עוד פעם, תשימי לב, כל פינה היא מטופחת, כל פינה היא פורחת, אנחנו מאוד מאוד מקפידים, וזה עולה כסף, אבל מצד שני זה איכות חיים של תושב, שאנשים מבוגרים שמסתובבים ברחובות, או ילדים קטנים, האיכות של האיכות החיים כאן היא עלתה, ואני יכול לומר לך, יש הגירה חיובית לנווה שאנן, אנשים חוזרים לנווה שאנן ורמז, המון זוגות צעירים שנמצאים להשתקע כאן, וזה לא מובן מאליו, מה שהיה בעבר. אני יכול לומר לך, בשנה שכרגע אנחנו עובדים עליה, מבחינת גני ילדים, יש לנו פה מעל איזה 100 גני ילדים. אתה משהו מפלצתי במונחים של נווה שאנן. כל רחוב יש לך פה גן, ומגלשות ומשחקים. הכנסנו פה מתקני ספורט לאנשים מבוגרים. זה דברים שהם מאוד מאוד מבחינת הביטחון העצמי. צריך לזכור שנווה שאנן בגלל המורכבות של האוכלוסייה, אז יש מן הסתם קצת מתחים, אבל בשנה האחרונה עבדנו בצורה מאוד מאוד צמודה עם מוקדי הבעיות, מזהרנו את מוקדי הבעיות. היום אנחנו, אני יכול לומר לך שאני פותח כל יום בבוקר את הטלפון עם מנהל אגף משטרת ישראל, לא שומע על איזושהי פריצה, לא שומע על איזושהי גניבה, דבר שהוא לא מובן מאליו. היית פותח לפני שנה, היום פורצים פה ופורצים שם, גנבו לי פה וגנבו לי שם. אבל היום מבחינת הביטחון עצמו, אני יכול לומר לך שהתושב מרגיש בטוח וטוב לו.
איך נסתכל בני בשנה על הטכניון? כי אנחנו מאוד קרובים. ותמיד הייתה השפעה.
מוסדות הלימוד, האוניברסיטה, הטכניון, אני חושב שהמעצמה הזאת, הטכניון, זה דבר שרק עשה טוב לנווה שאנן. זה אמנם הוא מוסד בינלאומי, אבל יש סטודנטים שלומדים שם באלפים שגרים אצלי פה בתוך נווה שאנן, ומן הסתם גם כל הפרויקטים המיוחדים שלהם, האנגלית והמתמטיקה, שהילדים עצמם נהנים מהלמידה שיש שם. כלומר, זה לא, אין לכל אחד את הלוקסוס הזה. يعني انا عشان لتوشب بدالين لو يعلت الولد שלו للتخنيون، אבל אני למעסה אני יכול אגיד לבן שיקח את האופניים לכתי עכשיו מתמטיקה, מישהו אחר לך לאנגלית. הדברים הלו הבריחה של הטכניון, כל היום הטכניון הוא יותר פתוח, הוא יותר נגיש, הוא יותר מפותח, הטכנולוגיה ברמה מטורפת שמה, גם האוניברסיטה שלנו שנמצאת לא רחוק מפה, איזה 10 דקות עולים מהאוטובוס, שמים את הרכב כאן באחד החניונים, ושהיא נותנת פתרון לנווה שאנן ברמז. לשקם לך, יש כאלו צעירים שעוזבים והולכים ללמוד במקומות אחרים, אבל זה מזערי, זה לא כזה גדול. יש הרבה מכללות פה בחיפה שתופסים את הצעירים. עכשיו פתחו את בנמל, פתחו מכללה, ולמטה בצ'קפוסט פתחו מכללה. המרחק הוא במרחק של, אני אומר לך, של דקה וחצי אתה כבר, אתה לא צריך להזכיר דירה, לא צריך להשתגע. אז זה עלויות, אבל כשאתה עושה את הדברים האלו, וזה לטובת התושב, אז התושב יחליט, אם הוא רוצה לעזוב את העיר ולשלם את הטונה של הכסף, הוא להישאר כאן ולהצליח, בוא נאמר, במרכזי התרבות שלנו הנקודתיים. דיברת על בית הבחוש שעצמו, היום לא רק בית הבחוש הוא נהפך להיות אימפריה, אפילו הבניינים של ועד נווה שאנן יכול להיות אטרקציה לפני התושבים. כמו שאמרתי לך, מתמטיקה, אנגלית, שפה, שחמט, עידוד קריאה, מרכז רמב״ם שהוא נהפך להיות מרכז קהילתי לכל דבר, או בתי אבות, שיש לנו ארבעה בתי אבות פה בתוך רוב הנווה שאנן, בית אבות הספרדי, שזו קהילה מדהימה של עצמה, שהיא בעצם עשתה את זה כמרכז יום והרצאות וזה, כולל ארוחת צהריים, בלי ארוחת צהריים. זאת אומרת, מי שרוצה לחפש היום לשבת באיזשהו מקום, יכול, אפילו מרכזי הספורט שלנו הם יותר פתוחים לקהל, הם פחות מנוכרים. כלומר, אני משתדל מאוד לעבוד בצורה של קהילתית. אני בן אדם מאוד שמרן כצביקה, מצד אחד, מצד שני מאוד פתוח לזה. אני תמיד אומר שצריך להיות איזשהו בסיס סביב הילד, אבל לא לאבד מהפרופורציה עצמה, כדי שנוכל לשמור על הקהילה שלנו. כשאני אומר על הקהילה, הקמתי אפילו דבר שנקרא מרכז לייעוץ דת. היום כדי לגייר מישהו פה במדינה, אתה מזיע ומטפטף זהה, או אתה רוצה לעשות איזשהו ברית מילה, אתה חומם, אתה כבר מאבד עניין, או בר מצווה, דברים שהם עזויים. הקמתי דבר שנקרא משרד דתות בתוך נווה שאנן, עם פרסום של מספרי טלפונים של תושבים, שיכולים להתקשר בשתיים בלילה, משהו שמעיק לך בנושא של דת, לא מחזיר אנשים בתשובה, אלא הנושא הזה שהוא יותר לאנשים חילוניים, הוא מקבל את השירות. וזה דבר שהוא לעצמו דבר אדיר, המהפכה הזאת של הנושא של הדת, בתפיסה שלה כלפי הרבנים שנמצאים כאן בתוך נווה שאנן, זה לא הדבר שמובן מאליו. אבל בסופו של דבר צריך להבין את הצורך של התושב. כי אנשים מוותרים על בר מצווה ובריתות וכל מיני דרכים, קשה מאוד לעשות את זה, או גיורים. או למשל, יש לי פה 50 חיילים שאני מטפל בהם כחיילים בודדים. אין להם אף אחד. את באה מספרד, אבל זה שבא מספרד, מישהו צריך לקלוט אותו פה. אז אני קולט אותו, אני מטפל בו במשך 3 שנים, בית חם, אוכל, הכל, כל הדברים האלו, על הנווה שאנן הוא לב חם. הנווה שאנן הוא לא דניה, הוא לא מרכז הכרמל. אני יכול לומר לך, הלב של הנווה שאננים זה לב מאוד חם ומאוד נדיר.
כן, תמיד אמרו שזה חממה פה.
כן, עדיין חממה.
עדיין חממה, ונראה שהרבה אנשים די חשובים בעולם הם ידידי נווה שאנן, נתקלתי בהם בכמה מקומות. זה היה נורא מוזר, אפילו בגרמניה,
יש את הפשטות,
אומן חשוב.
יש את הפשטות.
כן.
הפשטות, הלב החם, האנשים, אתה מדבר עם האנשים, אתה רואה שזה מתחה באותו גובה. לצערנו ככה זה, אני, זה מקודם, זה מחבר שאני רוצה ליצור את הקהילה מצד אחד. כשאני מגיע למנהל בית אבות, אני אומר לו, מתי פעם אחרונה יצאת מהריבוע שלך ופגשת את ויצו או את המנכ"לית של נעמת, אומר לי אף פעם, או שאני הולך למנהל בית ספר, אני אומר לו, תגיד לי, מתי, פעם אחרונה נכנסת עם המנהל שאני חושב שתי מטר ממך. הניקור הזה אני לא רוצה אותו. זה עושה לי לא טוב הסיפור הזה, ואני מאוד משתדל להגיע למצב של דבק אחד לשני. פעם זה היה, שנווה שאנן הוותיקה, זה כן היה.
כן היה.
החיבור בין אחד לשני, האכפתיות בין אחד לשני.
והרבה החלפת דברים ודעות, והיינו מחליפים לפעמים משפחות עם משפחות, בגדים ודברים. מה שאנחנו עושים, היינו דואגים.
היה בגדים, והיה תפשילים. היה, בוא נאמר, אז זהו, היום איבדנו, לצערי, איבדנו הרבה 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 מהמורשת ומהתרבות שלנו בגלל הפתיחות, בגלל המהירות שבדבר. אנחנו מדלגים כבר על תמיד, כזה כמו אייפון, קנית הטלפון, אתה כבר הטלפון, מחכה לך במדף הטלפון 7 ו-8 ו-9 ו-10, אתה לא גומר עם הסיפור. ואם אין לך את המורשת כאן, ואין לך, ואתה לא גודל על ההיסטוריה של נווה שאנן, ואתה לא מבין מה קורה פה, אף פעם אתה לא תרגיש את הנווה שאנן. חייבים פה להבין את ההיסטוריה. היום אני עושה איזשהו מהלך של לראיין ותיקים בני 90 ומעלה. של תושבי נהר.
אם זה אומרת שיש מעט, היא אחת הוותיקות.
כן.
היא אומרת, ואברה לא בא לראיין אותה.
אבל אנחנו, אני נכנסתי, קודם כל את רואה, אני אומר לך,
אבל... בני 90 אין, היא מכירה.
אבל אני למשל לקחתי את רחל בן ארצי, אני לא יודע את מכיר אותו, האמא של פרופסור בן ארצי, ואני נכנסתי לפרויקט הזה רק לפני 3 חודשים, התחלתי לראיין, ונגיע לאמא שלה, בעזרת השם, ניקח ונראיין אותה. אתה מספר, אתה שומע סיפורים האלה, עכשיו מי מראיין אותם?
ילדים אולי.
בני 10.
בטח.
ילדים של ההנהגה הצעירה בני 10.
זה הכי טוב,
והם יוצאים, הם אומרים, הם לא מבינים על מה מדובר בכלל, הם יוצאים, אני בא, עושה להם תחקיר לאחר מהעניין, זה לראות, לעשות את השימור ידע אחר כך, והם לא מבינים, זה מהלך שאני עושה אותו כאן בנווה שאנן כרגע. למה את מתגעגעת למעשה כשהיא קטנה?
אני מתגעגעת האווירה המשפחתית שהייתה בשכונה הזאת,
מה הדבר הכי שאת מתגעגעת אליו?
והיה כמובן מלאב שכיבדו את הדעות של המבוגרים, והיו רעיונות, לאנשים מבוגרים היו רעיונות לארגן דברים. היינו מארגנים, למשל היום עצמאות ליד המגדל, כל מיני שנה נכנסה ליד המגדל.
גם היום. היום יום עצמאות הוא פה...
כן, אני יודעת.
משהו מטורף.
בחוש.
לא עולה, אתה כמו ביום כיפור, אתה הולך, וזה לא נגמר. אנחנו עם חם, ואנחנו לצערנו יש לנו הרבה בעיות, ויש לנו הרבה צרות, ובין לבין זה אנחנו מנסים למצוא את הייחוד שלנו, גם התושב הנווה שאנן וגם המדינה. יש הרבה בעיות, לא הכל נקי ולא הכל. כל אחד, תמיד אני אומר לאנשים שלי בוועד, כשמגיע אליך תושב, אל תקבל אותו כמובן מאליו. זה לא דבר ככה כמובן מאליו. קום, תכבד אותו, תלווה אותו לדלת, הוא בא אליך, הוא לא...
נכון, נכון.
אל תחשוב שעכשיו אתה נמצא באוויר פסגות, אתה המוח שלך הוא צריך להתחרפן, כאילו מי אתה בשבילי? לא, קום, תלווה אותו, תשמע, תחזור אליו בטלפון, תשמע מה הוא... והרבה סיפורים, אני שומע דרך הבעיות שמעלים לי, אני אמרתי, אני מאוד בן אדם מאוד של פעם, אבל הדברים הקטנים, אני צד אותם אצל האנשים. כן. אמרת מקודם, הפתיליה של הנפט. אני, יש לי פתיליה, תכף אני אראה לך, הבן שלי הדלחת, אומרת, תגיד לי, מה אתה אינדיאני? כאילו, מה אתה מחזיק אותה בכלל? איך אסביר לו שזה היה...
זה קישוט כזה יפה.
זה לא הקישוט.
והזיכרון לזה, הזיכרון.
לא, הזיכרון.
אתה יודע כמה פעמים לא היה חשמל והיינו צריכים להדליק את זה?
המנורה הזאת, המנורה אצלנו תמיד, אמרת לך, אנחנו גידלנו 13 אחים. ואמא שלי תמיד הייתה מחבסת את הטיטולים של פעם. עכשיו אנחנו כמושבניקים, יש לנו אדמות, פלחות וכל הסיפור, אבל אבא שלי דלוויש, אבא שלי בא מתוניס, הוא לא, אם היה לי את מה שהיה לו אז, אני אימפריה, היום הדברים השתנו. ואז היינו הולכים את הפרימוסים האלו, זה שיש את הפרימוס הצועק והפרימוס השקט, ותמיד הפתיליה הייתה יושבת על החלון ודלוקה. הייתי אומר לאבא שלי, תגיד לי, מה חיית אבא, מה הרעיון של הפתיליה? הוא אומר לי, צביקה, תראה דבר אחד. זה לא מה היא נותנת לי, מה היא נותנת לך. אמרתי לו, מה היא נותנת לי? הוא אומר לי, היא נותנת לך תקווה. דרך הפתיליה הזאת, אתה תזכור על מה אתה גדלת. ימים, את יודעת, אנחנו מתבגרים. ואז אני יושב עם עצמי, ואני למעשה מוצא את עצמי בכלל מטייל בעולמות שלו. הפתיליה של פעם, הבישול של פעם, ההדלקה של הנר של פעם. המסורת אצלנו היא נעימה, אבל לאט לאט...
דווקא היהדות זה דבר
עכשיו,
מאוד קשור.
נכון, אז... בוודאי שזה היום, אנחנו לאט לאט חוזרים, בוא נאמר, לחיבור של הקהילה. דרך החיבור הזה אנחנו נגיע למשהו שהוא יותר טוב. אני מאמין שהדרך שאני, בוא נאמר, כיושב ראש ועד נווה שאנן ורמז, אני מאמין שתיתן תקווה לאנשים ועתיד טוב יותר.
יש לך איזה פרויקט מיוחד שאתה מתכנן לעתיד?
אני עובד בכמה פרויקטים, אני פועל בכמה מישורים. קודם כל מבחינת איכות הסביבה של עצמה, שאני שוחר של איכות הסביבה.
שלא יורידו לנו את הרצים, זה נורא.
הורידו לי את הרצים, הדבר הראשון שעשיתי כשנכנסתי לתפקיד, אמרתם מה שהורדתם לי, קודם כל תחזירו לי והחזירו את העצים לגבעת השבשבת, אם אתם יודעת, מכירה את הגבעה, נכון? לכן תראה את העצים, אנשים חשבו שאני מטורף, באו, שאמרו לי, תגיד, זה מה שיש לך, אמרתי, כן, אנחנו נוסעים, וקמנו עד סוף השנה, אנחנו מקימים גינה אקולוגית, מבחינת המקום, זאת אומרת שתושבים מבוגרים יבואו לפעם ביום ולאבד את הגינה האקולוגית, יגדלו קצת חצילים, קצת חסה, אנחנו נקים שני פינות כאלו, זה מבחינת זה, אנחנו עובדים מאוד מאוד על השימור של פעם בתודעה ובמודעות של איך להכניס את זה היום לילדים, וגם בר ביצוע בשטח, כמו שאמרתי, לא מגזמים סתם, לא זורקים סתם, ולא כל איזה עלה הוא עבריין פה, צריך להתייחס, כמו שבאירופה מתייחסים העלים, מזיזים אותם הצידה, אצלנו אוספים אותם, קשה מאוד לראות את הדברים האלו. מבחינת תחנות הניתוב וזיהום הסביבה, אנחנו מאוד מקפידים על הנושא הזה כאן. פרויקט נוסף שאנחנו עובדים עליו, והוא כבר בר ביצוע, זה המובילות לטכניון. אנחנו לקחנו 200 נשים, ילדות בנות 10, ודרך הטכניון ועירוני ג' אנחנו עושים דבר שנקרא פיתוח מקצועות הליבה, פיזיקה, מתמטיקה, וזה דבר שהכוח הנשי, הכוח הנשי הוא הכוח העוצמה, הוא הכוח העתידי שישנה את פני העולם בעוד כמה שנים. אנשים לא מבינים את הכוח של הנשים, דבר שאני מזהה אותו אצלי, יותר נוח לי לעבוד עם נשים מאשר עם גברים, כי אני לא יכול להתפתח בצורה הזאת, אני כשאני רואה כמה נשים סביבי, אני מאמין שהשמיים הם הגבול מבחינתם, והמובילות לטכניון, 200 ילדים האלו, בנות, בנות 10-11, הפרויקט הזה החל יחד עם יושבת ראש ויצו, הגברת ניצה, עם מנהל בית הספר יהושע, עם הטכניון עצמו, ולמעשה פעם עד פעמיים בשבוע אנחנו עובדים את הנושאים האלו, וכמובן במימון שדבר שהוא מפלצתי של עצמו. ובנוסף פתחנו כיתות מתמטיקה בכל בית ספר, מתמטיקה אנגלית בשפה, וזה כדי לפתור בעיה בחטיבה העליונה. זה פרויקט מטורף על כל הראש. החלום שלי זה לעשות את הצוב בחוץ, אני מאמין שזה יקרה. עשיתי למשל קופת חולים הכללית, הייתה פה סגורה, לא יודע אם את יודעת, אבל פעם היה זאת לפני שנכנס תפקיד, מישהו היה חולה, הוא אומר לו, לך לביקור רופא, גם מישהו מטורפים בראש. הלכתי למנכ״ל, שאלתי אותו פעם אם הוא היה חולה, אז הוא אמר שאני חוצפן, שאלתי אותו, למה אני חוצפן? הוא אומר לי, תראה, אתה נראה לי אחד שמחפש מלחמה. אז אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי אתה, תראה, אתה פונה אליי. אמרתי לו, לא, אם אתה יושב פה, ועד שהגעתי אליך, זה כמו שמגיעים למלכת אנגליה, אתה יודע, יש חדרים של יופי ומוזיקה, ככה להוריד את מפלס. אתה לוקח בן אדם עם טיטול בין הרגליים, עם אישה מסכנה שמטפטפת מהחזה של החלב, ואתה אומר לה, ביום רביעי אחר הצהריים, תשאי לי ביקור רופא. משהו עזוי אצלך לחלוטין, אתה בכלל לא חי בעולם הזה. אז הוא אומר לי, לא, מה אתה רוצה? אמרתי לו, בוא תביא את הרופא שלך ותכניס אותו פה, שהוא יהיה כאן ושהוא ייתן פה את השירות. אז הוא אומר, פה היחידה בארץ שהיא פתוחה ביום רביעי, אצלי פה, בנבי שאנן. את מבינה איזה פרויקט זה? זה לא נהיה פרויקט, אבל זה נקרא צורך. כי את הספרייה העירונית שלנו הייתה סגורה בבקרים, הספרייה היום היא פתוחה, היא נותנת שירות לתושבים. אנחנו לא יכולים לחיות עם דבר כזה, כל דבר לא, וכל דבר סגור, וכל דבר עניקור. צריך לתת לאנשים תקווה, לאנשים צריך לגלות כלפיהם חמלה. בן אדם הוא לא רע, הוא רע כשהוא רואה שעושים לו הנטי, אבל כשלמעשה אתה הוא פה קופת חולים, ופה בבנקים מורידים, והמחירים בסופרסל יורדים, והמחירים במחסני להב יורדים, הדברים לאט לאט, אז איך אומרים לבן אדם, יותר טוב לו לגור כאן, ומה קורה עכשיו? בכל לחיפה, אנשים מתחילים להגיע לנווה שאנן, כי למעשה הבינו שנווה שאנן, הרווחה היא מוקד, בדיוק, הוא מוקד הטיפול אצלנו.
אם אתה מתבט הכל, אז אתה רע
במובן. בדיוק, אז יש לי רופא כאן, ויש לי ספרייה כאן, ומורידים את המחירים כאן, והבינוי והפינוי, ואנחנו לא, גם אם אנחנו רואים שיש פה איזה שם, קודם כל, עוול כלפי מישהו, ולמשל, נתן לך דוגמה, בנה מרפסת, וממש הוא כבר השיג את הגרושים, ומישהו דווקא עושה לו בכוונה, אתה לא תבנה את זה. כל הגישור הזה, אנחנו עובדים שעות נוספות כדי לפתור את הבעיה של סכסוכי שכנים, ויש המון סכסוכי שכנים, אני מניע שגם אצלכם, אבל אצלנו אנחנו בסופו של דבר מצליחים. אני גיליתי דבר שהוא מאוד מעניין, בסכסוכי שכנים, זה הכל עניין של אגו. 90% זה אגו. לא, הוא עשה ככה, נראה לו ככה.
לא, אבל דווקא כדאי לדבר בנעימות, לפעמים אתה משכנע אותם ככה.
כשאני בא, אז הם קשה, הם אומרים אינגלה, הם קוראים לי אינגלה. אני אומר, אני עברתי את גיל 50, לא, אתה לא ראית כלום, בוא חמוד, בוא תופסים אותי, בוא תופסים אותי ככה. אני אומר, מה לא ראיתי כלום? אני ראיתי הרבה, לא, לא, בוא נספר לך. אני אומר, מה עושים? איך אנחנו פותרים את הבעיה? מסתכל עליי, אומר לי, בשביל הכבוד שלך אני מוכן. זאת אומרת, אני אומר לו, אתה יודע מה, בשביל כבוד לא כבוד, אתה יודע, מה שמעסיק לפעמים את האדם זה השנאה. אז הוא יכול ללכת אחרי השנאה שלו שנים, אבל אתה אומר, כשסוף סוף, אתה יודע מה, בן אדם מת, מה מעסיק אותך? לא מעסיק אותך כלום, כי אין בן אדם, אין שנאה. למה לא? ובסוף, אתה יודע, לוחצים ידיים.
זה בזבוז אנרגיה, אני קוראת לזה. לא, רציתי לשאול, הדף שלכם באינטרנט הוא קצת איתי.
אז זהו, הדף באינטרנט אני פסלתי אותו, כי אני לא מאמין באינטרנט.
אבל מאוד חשוב.
אז זהו, אפשר להיכנס אליי לפייסבוק, בדבר שנקרא ועד נווה שאנן החדש. יש לי הרבה מחול, הרבה אנשים שיושבים מבקשים להיכנס לקבוצה. אני מופתעתי, האמת היא שאנשים מחול מחפשים... והם כן מעודכנים כל הזמן, תושבי נווה שאנן ורמז. את כותבת ועד נווה שאנן החדש, צביקה ברבי, את מן הסתם תראי אותי וגם מבקשת להצטרף לקבוצה, ואז אני מאשר את הכניסה של אותם אנשים, ואני בדרך כלל מעדכן פעמיים ביום את הפוסטים, מה נעשה, מה לא נעשה, איפה אנחנו מחליפים שבילים, איפה אנחנו עושים יום כזה או יום אחר. אבל האינטרנט הוא למעשה זה כלי שהוא...
אבל דרך תמיד רשמי הוא טוב לכל... ממסד, לכל עיר...
היום אתה צריך לזהות את הצעירים, כלומר מה הצעיר רוצה. הצעיר זה שהוא רוצה עכשיו ואתמול. אני ראיתי 300 כניסות בחודש אחד בדף אינטרנט, שמתוך זה 290 זה אני הייתי.
כי בדף עצמו אתה יכול לתת...
בדף אנשים, זהו, בפרסומים של העיתונים, אנחנו מפרסמים בעיתון, תוך שלושה חודשים אנחנו עומדים על כמעט 900 איש, זה המון. אני באופן אישי, יש לי 1400 חברים שלי בפרופיל, אבל בפייסבוק 900 איש, מעודכנים, וכל יום מתווספים איזה 10-15 אנשים שמבקשים להצטרף לקבוצה ולראות מה נעשה. צריך לזכור, מבחינה פוליטית, נווה שאנן יש בה 31 חברי ועד שהם למעשה מפלגתיים. אז לא כל אחד גם רוצה להיכנס לתוך האתר שלך.
כן, כן, ברור.
אני מניח שגם לכם יש את הבחירות שלכם בספרד שם.
כן, ויש לנו גם אנשים שלא רוצים להיכנס בפייסבוק.
כן, אבל...
אבל מבחינה מקצועית לפעמים עדיף לא להיכנס.
אני היום, דרך ילדים במחויבות אישית של בית ספר עירוני ג' אני לוקח ילדים בכיתה י"א, אנחנו דופקים דלת דלת ושואלים ממישהו, לאנשים מבוגרים, אומרים לו, שלום צביקה שלח אותנו, אנחנו רוצים לפתוח לכם פייסבוק. אז הם לא מבינים איפה זה בא. מה לי ולפייסבוק? אומר לו, בוא, ואז אנחנו פותחים, דברים איתם, ואז הם מסתבר שזה כל העולם שלהם. כל העולם שלהם, זאת אומרת, יש לו אינטרנט, אבל הוא לא יודע על הפייסבוק. אז הוא, מצד אחד, חלק מהאנשים המתקדמים כן פותחים פייסבוק, אבל חלק השני, עדיין הוא לא מבין מה המשמעות של הפתיחת הפייסבוק. כלומר, מישהי מספרת לחברות שלה שהפייסבוק מתעדכן כל 3 שעות, זה נכון. זאת אומרת שבקטע הזה אנשים, אנחנו משתדלים להתקן כל הזמן. צריך גם לפעמים, גם כמו שאמרת, להתאים את עצמך למה שקורה היום. מי שירצה משהו, אחרון שירצה איזה ילד בן 16 לתוך האינטרנט.
טוב, אז אני מודה לך מאוד על הזמן שהקדשת לנו, ואנחנו מברכים את המאזינים של רדיו ספרד שיכנסו לדף שלך.
לבד נווה שאנן, בעד נווה שאנן ורמז החדש, צביקה ברבי.
אוקיי. ותהנו מהתוכנית.
מוקדם בחיפה.